אני רוצה להתייחס היום לבדים של הכלים השונים. יש לכם איך נושאים? תקשיב, כל יש בד, תקח, שיהיה לך אחד. אחד מהנושאים שחוזרים ביחס לכמה מהכלים זה החובה לשים בדים. לשים טבעות שיהיו בדים. שבפשטות הרקע לשימתם הוא פונקציונלי לחלוטין. היות והמשכן נבנה בשביל נדודים, היות וכך, תיאור עשיית הכלי כולל בתוכו תיאור של בדים שמאפשרים את הנסיעה של הכלים ממקום למקום. כן, נכון. רק כשמסתכלים בכלים השונים, אנחנו מגלים שזה יותר מורכב מזה. שכן ביחס לארון התורה אנחנו בתחילת פרשת תרומה פרק חפי בפסוק י' ג' י' ד' פסוקים, התורה אומרת כך ועשית ודי יצאי שיטים לפני כן פסוק י' ב' ויצקת לו ארבע טבעות זהב נתת על ארבע פעמותיו יש פה תיאור של הטבעות בפסוק י' ג' ועשית ודי יצאי שיטים וציפית אותם זהב אז התורה מדגישה והבאתה את הבתים, את הבדים בטבעות על צלות הארון, לסד את הארון בהם, והיא עוד חוזרת ומדגישה בטבעות הארון, יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. מה קורה בכלים האחרים? אז עוברים לשולחן, אנחנו בפסוק חבב, ועשית לו ארבע טבעות זהב, ואז בפסוק כ"ח, ועשית את הבדים, עצי שיטים וציפית אותם זהב, ונישא בם את השולחן. אז פה יש תיאור שהשולחן ינשא לידי הבדים, אבל לא כתוב לשים אותם, בדומה לתיאור בארון, וגם לא כתוב לא יסורו ממנו. עוברים למנורה, ופה בכלל לא מופיעים
בדים.
עוברים למזבח העולה, שזה פרק חבזיין, ממש בסוף הפרשה. כאן אנחנו פוגשים עוד פעם את הבדים, אבל הוא דומה יותר לארון מאשר השולחן. שכמה נאמר פה, אני בפסוק ד', ועשית על הרשת ארבע טבעות נחושת, דילגתי לפסוק ו', ועשית בדים למזבח בדי עצי שיטים וציפית אותם נחושת, והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים השתי הצלות על ידי הכניסת אותו. אז פה עוד פעם לפחות יש ציווי לשים את הבדים בטבעות, מה שלא נאמר ביחס לשולחן, מצד שני זה פחות מהארון, שמה נאמר בו? לא יסורו ממנו. עכשיו הדבר הזה הוא גם משתקף לגמרי בתיאור של עשיית המשכן, בפרשת ויקל. שכן, בואו נראה לרגע מה שקורה בפרשת ויקל. אנחנו בפרק ל"ז, בפרק של עשיית הכלים. יש פה תיאור של הבדים, פסוק ג', ויצוק לו ארבע טבעות זהב על ארבע פעמותיו. פסוק ד', ויעש בדי עצי שיטים ויצף אותם זהב. פסוק ה', ויבא את הבדים בטבעות על צלות הארון. יש פה תיאור שכבר בצלאל שם את הבדים בטבעות. אני עובר לשולחן, אני רק שומע שעשו בדים, לא שומע שבצלאל שם אותם בתוך הבדים. כן? תסתכלו בפסוק י' ג', ויצוק לו ארבע טבעות זהב, ויתן את הטבעות על ארבע פאות. פסוק ת' ו', ויעש את הבדים עצי שיטים, ויצף אותם זהב, ושאת השולחן. לא כתוב שהוא שם אותם בתוך הטבעות, מקביל לגמרי. אני עובר למנורה, במנורה אין שום תיאור של בדים. אני עובר למזבח העולה, האמת היא ששכחתי קודם במזבח הקטורת, אוקיי? אז בואו נתקן את עצמנו. מזבח הקטורת, שכחנו מסיבה טובה. הוא לא נמצא עם כל הכלים, כן. הוא בסוף תצווה, בפסוק למד. אבל נחזור רגע לפרק למד, סליחה. ופה יש בדים, שתי טבעות. תעשה לו תחת לזרו ועשית את הבדים מצי שיטי אבל מה לא כתוב גם פה ששמו אותם, גם לא כתוב עכשיו אני חוזר לתיאורים בפרק ל"ז מזבח הקטורת כתוב שתי טבעות זהב ויעשת בדים לא כתוב שהביאו אותם אני עובר למזבח העולה מה כתוב? ויצוק ארבע טבעות ויעשת בדים ויבא את הבדים בטבעות אז יש פה תקבולת שלמה לגמרי בין לגמרי מה שמעורר השתאות זה כשעוברים בסוף פקודי שמשה מכניס את הכלים פנימה להיכל, ומה נאמר שם? אני בפרק מ' פסוק חף, ויקח ויתן את העדות על הארון, וישם את הבדים על הארון, ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה. תסתכלו בכל הכלים האחרים, כולל המזבח, הנחושת, הבדים לא מוזכרים כלל. מה שמעורר השתאות בפסוק הזה הוא, שהרי בצלאל כבר מתואר כמביא את הבדים, מה משה מביא אותם?
וגם כתוב
בעשור. סליחה?
וגם בדיוק כתוב בתשומה שלא יצא ממנו.
נכון, נכון מאוד. מה זה מופיע כאן עוד פעם, וגם מאוד מאוד בולט, שעם כל זה שהבדים היו ברוב הכלים. לגבי המנורה, בואו נדבר רק על המקראות. התורה לא מתארת בכלל את הבדים, לא מתארת איך סחבו אותו. אבל לגבי כל הכלים, ברור שלכולם היו בדים מהפן הפונקציונלי, אבל יש משהו מיוחד ויוצא דופן בבדים של אהרון שהם, אני מסכם. גם הדגש של לתת אותם, שזה נמצא גם במזבח העולה, הדגש שלא יסור ממנו, שלא מופיע במזבח העולה, והתיאור של הנתינה הכפולה של הבדים, של גם על ידי בצל וגם על ידי משה רבנו. שמי שהתעסק בשאלות האלה, זה הנציב בפירוש העמק דבר, בתחילת הפרשה אצלנו, בפרק חפי, כאן הוא מפנה את תשומת הלב לדברי בן עזרא, שטען שהיו שמונה טבעות ולא ארבע טבעות, וטוען שהיו אולי שתי סטים של בדים, לא פחות. ובאמת היה נראה בפשוטו, אני קורא לכם קצת, כמו שכתב בן עזרא, שהיו שמונה טבעות, וכן כתבו בתוספות יומה, דף עין בית, ובזה היה מתיישב רומיה דקרא. דלעלן כתיב במעשה בצלאל, ויבא את הבדים בטבעות על צלות הארון לשאת את הארון, מבואר דבצלאל הביא את הבדים. והרי בשעת הקמת המשכן כתיב, ויקח ויתן את העדות על הארון, וישם את הבדים על הארון, מבואר דמשה עשה כן. אלא מה הפתרון? אלא שני מיני בדים ושמונה טבעות. רק מה, הנציב מציין שזה ברור ממקורות חז"ל שזה לא ככה. כן, והוא מעריך פה, הוא מפנה לכל הסוגיות שברור שהיה רק סט אחד, אבל אז הוא עושה שני דינים, הוא טוען שבפועל פיזית היה סט אחד של בדים, אבל היו לו שני דינים, כן? מה עם שני הדינים? אחד דין של בצלאל ואחד דין של משה. כן, אני אקרא את זה ואז אני אתרגם את זה קצת לשפה שלי ובזה נסיים, כן? אז הוא אומר ככה, אני מנסה להקריא, וצריך לומר, דאי וו יתר המלמדנו, זה לשתי תכליות באו הטבעות. כך אומרים שני דינים לפני רב חיים. כלומר, יש בעצם מטרה כפולה לבדים בארון, אני אומר את זה בצורה פשוטה, ברוב הכלים המטרה היא פונקציונלית. נסט אותו, כמו שכתוב בשולחן, נסט את השולחן בהם. בארון, החזרה הכפולה של התורה ותיאור הטבעות, הוא בא להדגיש שמטרת שימת הבדים הוא לא רק כדי לשאת אותו באופן פונקציונלי, אלא יש לו מטרה נוספת. או בלשון של הנציב, חדה למסע, וחדה הוא קורא לו לכבוד ישראל. ואביאן, כאילו הן ארבע טבעות, אבל באמת הן אחד. כלומר, פיזית היה סט אחד, אבל היה לו שתי משמעויות, כשבהמשך הוא גם מנסה להסביר יותר מהי החלוקה הזאת. כן? הוא ממשיך ואומר, הוא מפנה פה לגמרא ביומה, שמתארת את הבדים כבולטים בפרוכת כמו שני דדי אישה. סליחה? כן, והוא אומר ככה, אני מקריא. הוא רוצה לדייק שכך. שבשעת מסע, הוא אומר כך, היה ציווי על בצלאל שהביא את הבדים כדי לשאת, פירוש באופן שיהיה ראוי לשאת, וכן עשה בצלאל, כמו בצלאל דאג לשים את הבדים מהפן הפונקציונלי. ומשה רבינו תיקן את הבדים באופן שיהיו נראים כשני דדי אישה. וזה פירוש, וישם את הבדים על הארון, תיקן אותם על מתכונתם. כלומר, הוא כיוון אותם שהם ימסרו. אני אומר את זה בצורה הבאה. מה זה הרעיון הזה שהעבדים הם נראים כשני דדי אישה? הוא בא לומר שגם בשעה שלא נושאים את הארון, הבדים מצליחים להעביר איזשהו מסר. יש להם איזשהו תפקוד, או בלשון אחרת. התפקיד של הבדים הוא לא רק למסע, אלא התפקיד של הבדים הוא להיות משהו סימבולי במערך הארון. כן, אני אעבה יותר את הרעיון, עולה מדברי נציב גם בהמשך. הנציב טוען שבו יחס לאותם כלים, שבכלל לא כתוב בהם ששמו את הבדים בארון, הוא טוען ששמו אותם לפני המסע, ואחרי המסע, מה עשו להם? פרקו אותם. כלומר, הם היו רק פונקציונליים. כן, לעומת זאת, בשני הכלים שכתוב שהובה, אז הם היו שם כל הזמן, בארון שכתוב לא יסרו ממנו, זה בא להדגיש שהמטרה הוא לא רק הנסיעה, אלא המטרה היא שהוא חלק ממבנה הארון, כדי לסמל איזשהו סמל נוסף, כן, או בלשון של הנציב, מה מיוחד בשני הכלים שעבדים כל הזמן, אז אני קורא לכם, הוא כותב ככה, אמנם בטעם הדבר נראה, זה בא להגיד לנו, זה כוח הארון שהוא התורה, וכוח מזבח החיצון שהוא עבודה. שהוא אומר דברים בעיניים מאוד נפלאים. נישאים בכל דור ודור ממקום למקום, אחד שישראל גולים. היה מה שכתבתי בספר דברים. הוא תפילה במקום עבודה כידוע. מה שאין כן השולחן, שבו כוח מלוכת ישראל ומזבח הפנימי, שבו כוח כהונה כידוע ביום הדף עין ב', שלושה זעירים הן של מזבח, זכה אהרון ונטלו של שולחן, של מזבח זכה אהרון ונטלו, של שולחן זכה דוד ונטלו, ושני כוחות אלו אינם אלה כשישראל על מקומם בארץ ישראל והכלים משמשים בקדושה. אבל בלשון אחרת, מה שהמזבח מסמל, המזבח הפנימי, מזבח הקטורת, מה שהשולחן מסמל, הם מסמלים אותם בזמנם ובמקומם. ולכן הבדים הם רק פונקציונליים. לעומת זאת, המזבח שהוא מסמל את היכולת להתקשרות בין התחתונים לבין העליונים, הרי המזבח הוא המקום שבו אנחנו מכירים ריח ניחוח כדי שהעשן יתאמר למעלה והאש ירדה עליו מן השמיים. זה מקום ההתקשרות בין התחתונים לבין העליונים. הארון שעליו יורדת השכינה שהיא שורה על ארון שיש בו את לוחות העדות שמסמלים את כוח התורה, הדגש על הבדים הוא מודגש ששמו אותם כדי להדגיש שאלו יהיו תמיד במסע, או אלו יהיו תמיד מה? תמיד ילוו את עם ישראל. התפילה היא ההמשך המתמיד של המזבח, והתורה היא המשך המתמיד של התורה. של הארון. כשאני רוצה להוסיף עוד, סבי הגריד התכתב בצעירותו עם דודו הרב מבריסק. המכתב של הגריד נתפס פה, בגרות הגריד, והמכתב תשובה של הרב מבריסק נמצא בחידושי מרן ריזה לוי. המכתב השני שם, שזה שני המכתבים היחידים שהוא פונה לנמען במילה יקירי. זה שניהם לגריד. וכאן הגריד רוצה לחדש חידוש, שהוא שם לב שהרמב״ם לא מביא את כשהרמב״ם מביא את המצווה לבנות המשכן, הוא כולל בתוך המצווה את בניית הכלים, הוא משמיט אבל כלי אחד, הוא לא מזכיר את הארון. ואני לא אעריך בגלל השעה, אבל הגריד פה מפתח רעיון שלם שהדוד שלו ניסה להראות לו מאוד מקורות, שיש לו בסיס לרעיון הזה, שהארון ביסודו של דבר הוא לא מהווה אחד מכלי המקדש. כלומר, לשולחן אין משמעות מחוץ למקדש. השולחן נועד לייצר מרחב בתוך ההיכל שמדמה בית, וזה המקום שלו. לעומת זאת, הארון, יש פרשיות ארון בתורה שהן ללא מסע המשכן. הבולט ביותר הוא ויהי בנשוא ארון, אבל בעיקר החז"ל הרי מתארים עם שני ארונות. ובעיקר הפסוק שקודם הנציב ציטט אותו, בעת ההיא הבדיל השם את שבט הלוי בדברים י' לשאת את ארון ברית השם. נשיאת הארון נזכרת בנפרד, כי עיקר הארון הוא מקום התורה, מקום הלוחות, מקום השכינה. לכן גם הגריד מסביר בבית שני שלא היה את הלוחות, לא בנו עוד ארון, כי זה לא אחד מכלי המקדש במובן הפשוט של הדבר. אני חושב שדברי הנציב חוברים היטב לדברי הגריד, כלומר הדגש דווקא על הארון יותר מהמזבח. אני רוצה להדגיש את זה, הוא בא לומר כנראה איזשהו מסר על התורה, כי הארון הוא נמצא ככלי הראשון, אבל יש לו קיום גם מחוצה לו. מה שאני הייתי מוסיף הוא שאולי יש פה רמז, אני היום ניסיתי לחפור בזיכרון שלי, אולי ראיתי את זה באיזה מקום, כי זה לא יכול שאני דורש את זה בעצמי, אבל לא מצאתי במחשב שלי, הגוגל דסקטופ לא מצא את הקובץ, אבל אולי מישהו מכם יזכור, שאני חושב שזה בא גם לסמל את זה שבתוך הארון יש את התורה שבכתב, והבדים מסמלים את התורה שבעל פה, שהם בעצם הכוח של חכמים. קודם דיברנו פה מצוות רבנן, הכוח של חכמים שמלווה באופן מתמיד את מסירת התורה. הארון הזה שהנציב אמר הוא צריך להיות מסוגל לנסוע כל הזמן, התורה שבעל פה, הכוח שלו הוא לא רק שיש תורה כשאין מקדש, אלא החכמים הם שותפים מלאים למסירה של התורה, שמוטלת עליהם החובה הקדושה בכל דור ודור ליישם את התורה לדורם, לגלות את דבר השם בעולם, וזה מגולם כולו בתוך הארון הזה, שהוא ארון שיודע לנסוע וללוות את כל הדורות. אלה טוב.